ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, ראינו בשבוע שעבר, אנחנו בפרק ו', ברוך השם, מתקדמים. נחמיה משלים את בניין החומה, ואם ראינו בשבוע שעבר, לא אם ראינו, אלא ראינו בשבוע שעבר, שהוא עוסק בעניינים חברתיים, זאת אומרת, ראינו שמתעוררים בעקבות החזרה ושיקום החומה וכו', מתעוררות בעיות חברתיות, מצוקות חברתיות, מצוקות כלכליות, לא משנה איך שנגדיר אותם, ונחמיה צריך לטפל בהם. כל טוב, חשת שלום לאבא. טוב, שאלה לך בסדר. ונחמיה צריך לטפל בהם בכל ה... במצוקות ה... במצוקות ה... החברתיות. לקחתי לך את הדעת נקרא. אז אם ראינו שבשבוע שעבר, לא אם ראינו שבשבוע שעבר, אלא בשבוע שעבר ראינו שנחמיה עוסק בבעיות חברתיות, כלכליות, בעקבות העניין, וכאן אנחנו נגיע לאיזה מישור של בעיות פוליטיות, התמודדויות חיצוניות עם כל מיני דברים שקורים, ושוב, מאוד מאוד אפשר לראות בזה את מה שקורה אצלנו. מדינת ישראל עושה משהו, פועלים, עושים, צריך לפייס את אלה, צריך לדבר עם אלה. זאת אומרת, המציאות היא כל כך רלוונטית וכל כך מעשית וכל כך באה לידי ביטוי כל פעם באותו עניין ובאותו דבר. עכשיו בוא נשים לב לרגע לרצף. אני אומר, אנחנו כבר במחצית ספר נחמיה אחרי שאת עזרה סיימנו, אז אני רק מזכיר ככה, מזכיר נשכחות, שנחמיה בכלל נמצא בשושן הבירה, ענייני דיומה, בעוד שבועיים הוא נמצא בשושן הבירה, ויש לו תפקיד, הוא שר המשקים אצל המלך, והוא שומע שהאחים שלו סובלים ומשהו קורה ומשהו מתרחש, והוא רוצה לטפל בזה. ואז הוא מחליט שהוא מתפלל וכולי שהוא בא, והוא ניגש למלך, לארתחשסתא המלך, ואומר לו, תשמע, אחים שלי במצוקה, אני מבקש לבוא. והוא מסביר למלך שייתן לו אגרות וייתן לו רשות. הוא שומע שהכל בירושלים עלוב ומסכן וכולי וכולי, והוא רוצה להרים את זה, הוא רוצה לעשות עם העניין הזה משהו. וזה מה שמתרחש בפרק ב', כשהוא מגיע לירושלים, הוא מזהה מה קורה פה, כל מיני תיאורים שהיו לנו מסביב לעניין הזה, והוא יוצא באיזשהו מבצע כדי לטפל באליבות של ירושלים. ואז בפרק ג' שחזרנו את כל המבנה, ראינו את המבנה של ירושלים, החומה הרחבה, הזכרנו, ראינו איך הלכו, מי הלך ולאן הלך, את כל השמות שלא אומרים לנו הרבה, אבל שמות של כל מיני בעלי משפחות, את זה ראינו בפרק ג'. בפרק ד', שהוא די מקביל לפרק ו', שאנחנו עוד מעט הולכים להיכנס אליו, שמו סנבלת וטוביה וערביים ועושים את כל העניין הזה, אז ממילא הם רוצים לפתוח באיזושהי מלחמה ובאיזשהו עניין, ולכן חצי מהיום עוסקים בשמירה וחצי מהיום עוסקים בתוך כל העניינים הללו. ואז בשבוע שעבר צעקת העם ונשיהם גדולה אל אחיהם היהודים, המצב קטסטרופה, פתאום התחילו לבנות חומה, לאלה יש כסף, לאלה אין כסף, זה הולך כך, זה הולך אחרת וכולי, ובכל אופן עשו את ה... דיברנו על, על נושא של עבדים וכולי וכולי, ואז אנחנו מגיעים לפרק ו'. ויקה אשר נשמע לסנבלת וטוביה ולגשם הערבי וליתר אויבינו, כי בניתי את החומה ולא נותר בפרץ, גם עד העת ההיא דלתות לא העמדתי בשערים. דלת זה אמצעי טכני מורכב מאוד, זה לא פשוט לשים דלת על צירים ועל מנעול, זה לא לבנות חומה, לקחת כל מיני אבנים ישנות ולהסדיר אותם ולשים אותם ואיכשהו להדביק אותם אחת לשנייה והעסק הזה עומד. דלת היא צריכה משקוף, היא צריכה חיבור, אתה מפעיל כוח כשאתה פותח דלת וסוגר אותה, אתה לא יכול סתם לשים אותה בתוך כל העניין. אז מתארים לנו פה שהמצב חומרי הבנייה היה כל כך מסובך וקשה וכולי, שהצליחו לגמור את החומה, אבל מקומות שהיו צריכות להיות דלתות או כל מיני אביזרים יותר מתקדמים, הם עדיין לא באו לידי סיום ולידי גמר. עכשיו השלישייה הזאת, סנבלת, טוביה וגשם הערבי, תסתכלו לרגע בנחמיה פרק ב' פסוק י"ט, שם כבר אנחנו איתם. טוב, אז כפי שפתחנו, אנחנו בחבורת הלימוד הזאת, אנחנו כאילו למדנו מתחילת החורף את עזרא, עכשיו אנחנו בנחמיה בפרק ו', וראינו שלפני כמה דקות, ככה לא נחזור על זה עוד פעם, עשינו איזושהי סקירה מה ראינו מתחילת ספר נחמיה. כשאנחנו עומדים בנחמיה בפרק ו', אנחנו למעשה עומדים במאבק עיקש מאוד של כל אלה שמנסים לגרום לצרות ליהודים. בפעם הקודמת, בשבוע שעבר, ראינו את העוני, את המצב הקשה מאוד שהתעורר בעקבות השלמת החומה, ונחמיה מעורר לאיזושהי פעילות חברתית, הוא מנסה לטפל במצב הכלכלי הכל כך לא פשוט בעקבות הדברים הללו. ומה שהתחלנו לראות כאן, אנחנו בתחילת פרק ו', ויקה אשר נשמע לסנבלת וטוביה ולגשם הערבי ויתר אויבינו, כי בניתי את החומה ולא נותר בפרץ. בגדול ראינו שמדובר על היקף מאוד מאוד קטן, זה לא עיר דוד שאנחנו מכירים אותה דרומית לנו, אבל בהחלט יש כאן ברוב השרידים של החומה הרחבה, זה לא ירושלים בממדים של היום, פסגת זאב 40 אלף יהודים, גילו 40 אלף יהודים וכו' וכו'. אנחנו מדברים על דברים מאוד זהירים ברמה של אלפים, וכפי שהסברנו, עיר שאין לה חומה היא חסרת עניין, אף אחד לא רוצה להשקיע בה בנדלן, אף אחד לא רוצה לבוא אליה. אז נכון שהצהרת כורש נתנה רשות לבנות את בית המקדש, אבל זה לא מספיק, כי כדי ליצור, אנחנו יודעים שהיום כדי ליצור מקום פעיל אתה צריך להפעיל המון המון תשתיות, וזה לא מספיק שיש לך איזה בניין רם וניסה ששלוש פעמים בשנה עם ישראל עולה אליו לרגל. אתה צריך ליצור איזה מציאות שפה יהיה המרכז של עם ישראל. ואנחנו מדברים כמה עשרות שנים אחרי שנבנה בית המקדש השני, וממילא העסק הזה של ירושלים עוד לא תופס תאוצה, זה עוד לא תופס איזה מקום, עוד לא מתרחש פה משהו מיוחד שבאמת עושה את כל התהליך ואת כל העניין. עכשיו השלישייה הזאת שנסגרת פה, סנבלת וטוביה וגשם הערבי, הם חבר'ה שאנחנו כבר פגשנו אותם בפרק ב' פסוק י"ט, שם הם נזכרו גם כן. וישמע סנבלת החורני וטוביה העבד העמוני וגשם הערבי וילעיגו לנו, ויבזו עלינו ויאמרו מה הדבר הזה אשר אתם עושים על המלך אתם מורדים. הם יש להם עין רעה, הם כל הזמן מסתכלים בצורה של עין רעה על כל מה שקורה ועל כל מה שמתרחש, וזה מאוד מפריע. עכשיו יש כאן איזשהו ביטוי בפסוק שצריך להתבונן בו, קצת נוגע לפרשיות השבוע שלנו. הזכרנו בשבוע שעבר את הפסוק שמסיים את פרק ה', שבעתיו נחמיה את מה הוא הפסיד?
את השם של הספר.
את השם של הספר. בחז"ל לא מכירים ספר נחמיה, שמונים 24 ספרים בתנ"ך, עזרא ונחמיה זה ספר אחד, רק ספר עזרא. למה זה? בגלל הפסוק שמסיים את פרק ה', פסוק י"ט, אני קורא אותו, זוכרה לי אלוקיי לטובה. זאת אומרת, נחמיה ביקש שכביכול הקדוש ברוך הוא יזכור לו לטובה. אומרים חז"ל, לכן, זאת אומרת, הפשט, יש לנו תפקיד בעולם להתחיל לבקש, לא חס ושלום, אנחנו לא ברמה שאנחנו יכולים לבקר את נחמיה, וזה, אני אומר רק את מה שחז"ל אומרים. ותראו פתאום מה קורה פה, כי בניתי את החומה ולא נותר בפרץ גם עד העת ההיא. אז עוד כי בניתי את החומה, נחמיה עובד בסולל בונה, הוא נוסע עם מסעים והוא בונה את החומה. הרי את החומה הזאת בנו, ראינו לפני 3 שבועות, 4 שבועות, בנו אותה מסה שלמה של אנשים. אבל זה דומה למה? כל ילד קטן שנשאל אותו מי בנה את המשכן, מה הוא יגיד לנו? בצלל. אז מה, מה הוא מתכוון לומר? שבצלל בנה היו חרשים והיו תורמים והיו אנשים שנתנו. אבל יש איזה מישהו שהוא... שהשם שלו על הדבר הזה. אנחנו נמצאים בישיבת הכותל. מה זה ישיבת הכותל? הרב עדיין. זה כאילו, בסדר, אז יש פה עוד כמה יהודים שמנסים לעשות דברים טובים כל יום. אבל בפועל הדבר הזה נקרא, יש שם שעליו הדבר הזה נקרא, זה העניין הזה. וזה מה שחז"ל מלמדים אותנו, תראו, בתנחומא, בדף המקורות במקור אחד. ויעש בצלאל, וכי בצלאל לעצמו עשה? מה פתאום בצלאל? שכל פעם ופעם הוא אומר ויעש בצלאל. ובאמת... זו סוגיה, שוב, רק מזכיר אותה, ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה. חז"ל באמת מנסים לברר מה היה התפקיד של בצלאל, איך הוא הפעיל את הכל, מה הוא עשה את הכל. הרי זה לא לחינם שבית הספר הראשון של האומנות היהודית בארץ ישראל, בשיבת ציון, ברחוב בצלאל, שלכן הוא נקרא כך, אז בוריס שץ שהקים אותו, יש אגרות של הרב קוק אליו וכולי וכולי, אז הוא נקרא בצלאל, כי זה מיוחד במינו. אלא על ידי ששם נפשו הרבה על מלאכת המשכן, לפיכך לו כיפח הקדוש ברוך הוא שכרו, והוא מפרסמו בכל פעם, ויעש בצלאל, אף כיוצא בו, אך יונתן בן עשהאל ויחזיה בן תקווה עמדו על זאת, ומשולם ושבתאי הלוי עזרום, הכתוב פרסמו ששם יהונתן נפשו, אף כאן ויעש בצלאל. זאת אומרת, זה נקרא נחמיה, לא שנחמיה התכוון לומר אני עשיתי את כל החומה, אלא פשטו, אני מסרתי את הנפש של הדבר הזה, אני כאילו, לא כאילו, אלא אני באיזשהו שלב ובאיזשהו עניין נאלצתי לבוא ולומר לכולם אין ברירה וצריך לעשות וצריך לפעול וכולי וכולי. גם הדעת ההיא, אומר לנו הפסוק הראשון, גם הדעת ההיא, שמה? שהולך להתרחש פה איזה סיפור, וזה... מי שאי פעם יעשה, אני מניח שעשו כבר, אבל מי שיעשה אי פעם עבודה על מודיעין, על עבודת המודיעין הצבאי בימי המקרא, בוודאי שהוא ינסה להשתמש בפרק שלפנינו. יש פה הזמנה לרצח מתוחכם מאוד, בצורה מאוד מאוד מיוחדת ומאוד מעניינת, וכנראה שנחמיה, עם כל העובדה ש... בוודאי שבחלוקה שבין עזרא לנחמיה, אז עזרא היה האיש היותר רוחני, ונחמיה האיש היותר פרקטי, היותר מעשי, הראיה היא גם מה שהוא עשה לחומה, אבל פה מסתבר גם שהוא היה אדם מאוד ממולח, והוא הבין היטב שהולכים לטמון לו פח, והוא לא נפל בפח הזה. אבל יש פה הזמנה לרצח, זה מה שקורה פה בגדול, לפי מה שאנחנו תכף נראה. אז עד העת ההיא, עד אותה העת שתכף נדבר עליה, מה שמופיע בפסוקים, המלבים הולך קצת בכיוון אחר, שעד העת האיש עוד אפשר היה לעשות איזשהו עניין ואיזשהו דבר. הדלתות, הרבה הרבה פעמים יצאנו לדבר עליהם, על הכלי הכל כך פשוט הזה היום, דלת, מה יותר פשוט מדלת, ובכל אופן לחשוב בתקופת המקרא לפרזל צירים וידית ומנעול, המון דיונים בגמרא בשבת על על פקק החלון. מה זה פקק החלון? לא היו חלונות שככה נפתחים עם בכנף מאוד נעימה, אלא חלון היה כאין איזה ארגז שאתה שם, אתה שם, אם מותר להוריד זה בשבת, זה בניין, זה ספירה, זה בניין בכלים, זה חלק מהבניין, לא בניין, אבל מתוך זה, מתוך ההתעסקות הזאת אפשר לראות מה בדיוק קורה. אז מה קורה בשלב הזה? כאשר, ויהי כאשר נשמע לסנבלת וטוביה ולגשם הערבי ליתר רבנו, כי בניתי את החומה ולנותר בפרץ, גם עד העת ההיא דלתות לא עמדתי בשערים, הם שולחים אליי איגרת, וישלח סנבלת וגשם אליי לאמור, לך ונבעדה יחדיו בכפירים בבקעת אונו, והם החושבים לעשות לי רע, מזמינים אותו לשיחת ועידה. רואים, תשמע, אנחנו רואים שאתה היהודי, הגעת משושן הבירה, וזה מה שלמדנו בפרק א' בנחמיה, אתה יש לך הרבה מרץ, אתה עושה פה כל מיני שינויים, מה זה? מה קרה? מה? בקעת אונו זה קריית אונו של היום, שם העניין. עכשיו הדיון הגדול הוא על כפירים, האם כפירים בסדר? אז יש פה שני יהודים שגרים בגבעת שמואל, בסדר, יש עוד יהודים שגרים במקומות אחרים, אנחנו לא יום בוגרים בגבעת שמואל היה ביום שני שעבר, אנחנו כבר מאחורי זה חזרנו לירושלים, נחתנו נחלק לתלמידים את איגרת הפורים. מה, מי שלא נסע לשם לא מגיע לו? איגרת הפורים, כן. אני לא יודע, העלימו את זה בישיבה, מה קרה? אני לא יודע. סלע התמין את זה, ניתן את זה איזה סלע. מה זה?
שם כמה תמונות שלא אהבו.
כן, תמונות שלא אהבו. אני ביקשתי, ישימו תמונה של כל הישיבה, אבל לא מצאו, בסדר. יעשו תיקון בפורים הזה, יצלמו. אז יש דיון על כפירים. האם כפירים זה... זה פה שיעור של קצת לייציל, זה אחרי מהמבוגרים בישיבה. צריכים להתרגל להווי ולרומנטיקה שיש פה, זה לא שיעור באים לכיתה וכו' וכו'. אתם רואים זה איך הוא בא פה עם היצירת מופת הזאת של החם צוואר של ישיבת הכותל, אבל לא כתוב זה. ישיבת הכותל התחל לאורך כל הדרך, איפה זה? תמיד בראש, זה מה שכתוב?
לא יודע, זה מה שקיבלנו.
זה מה שקיבלנו, כשהיינו בגבעה טיפה. בסדר. אז כפירים, כפירים זה שם של מקום, שנזכר גם ביהושע, משהו בגוש דן, והם מזמינים אותו מירושלים, מזמינים אותו להגיע למקום הזה. אבל נחמיה מבין שזה לא הזמנה תמימה. מה הוא כותב שם לדעת נקרא?
זה קרוב ללעוד.
גם היום קריית אונו זה קרוב ללעוד. זה ודאי שקריית אונו קיבלה את השם הזה, זה גם מופיע בכמה וכמה מקורות, זה לא... בתלמוד יש... מה? מה? כן, מופיע כמה וכמה פעמים. בקעת אונו, קריית אונו, וכו' וכו' וכו'. עכשיו, הם רוצים להרחיק את נחמיה מירושלים, והמקום בשם כפירים נזכר בספר יהושע בפרק ט' פסוק י"ז, וגם בעזרה בפרק ב' פסוק חפי. זאת אומרת, זה מקום שהוא מוכר וידוע, והם מבקשים להיפגש איתו, אבל הוא חושד שזה לגמרי לא פשוט. יש לנו ספר נפלא מאוד שלא רבים מכירים אותו, שנקרא קדמוניות היהודים, מלחמות היהודים, יוסף בן מתתיהו. וקדמוניות היהודים זה ספר שמתאר את האירועים של התנ"ך בצורה סיפורית. קדמוניות היהודים, ספר כשר לחלוטין, גם מספרייה של ישיבת הכותל הוא נמצא, והוא מחולק לפי ספרי התנ"ך. מה? הספרייה לא נמצאת, כי משפצים, קודם כל היא נמצאה, היא רק במצב צבירה שונה. היא עמדה בספרים, עכשיו היא בארגזים. תדעו לכם שזה, אתמול אשתי אומרת לי, היא לא זוכרת כבר שנים שישבתי בסדר ערב בבית וישבתי ללמוד, אין לי ספרים, אני משתגע לגמרי, זה כמו דגים בלי ים, אני לא יכול בלי הדבר הזה. אז אני נאלץ להסתדר עם הספרייה שלי בבית. אז ישבתי אתמול ואשתי אומרת לי, אז סדר ערב בבית, בלי פלייס, לא, אז זהו, היא אומרת, אולי עכשיו לא ישפצו את הספרייה הרבה זמן, אז זה יהיה בסדר. אז בכל מקרה, אז תראו מה כתוב פה. עכשיו, זה ספר שיצא לאור במהדורה, זה מורכב מ-16 או 17 חלקים, זה שני כרכים, כל העניין הזה, ובצד יש תמיד את החלוקה בתנ"ך למה זה מתאים ואיך זה מתאים וכו'. אז מצאתי פה משהו שמתאים לאירוע שלנו, לעניין שלנו. וכאשר שמעו העמונים והמואבים והשומרונים וכל היושבים בחולות סוריה שבניין החומות מוחש והולך, חרה להם והוסיפו לחוש מזימות נגד היהודים כדי לשים מכשולים בדרכם, והרגו רבים מהם וביקשו להרוג את נחמיה עצמו, ושחו נוכרים אחדים לרוצחו, הם הפילו פחד ומבוכה על היהודים, והפיצו שמועות ביניהם שגויים רבים מתכוננים כמה יכול לענות למלחמה עליהם. והיהודים נבוכו. מה זה? זה עלילה, בסדר, אוקיי. והיהודים נבוכו על ידי כך, וכמעט שמשכו ידם מן עבודת הבניין. אולם כל הדברים האלה לא הובירו את נחמיה להתלהבותו לעבודה. הוא הקיף עצמו גדוד אנשים לשמור על חייו, ונשאר עומדו ללא לאות, ולא השגיח גם בעמל מרוב התלהבות העבודה, כנתן דעתו על שלמה בתקיפות ובזהירות כאחד. לא מפני שפחד מפני המוות, אלא שהאמין שאחרי מותו להקימו תושבי העיר את החומות לעולם. זאת אומרת, נחמיה מבין, יש לי תפקיד היסטורי. זה לא בעיה טכנית. לא יהיה פלויני, יהיה אלמויני. לא יהיה זה, יהיה זה. וברוב הדברים זה ככה. לא מינו את אחד להיות מגד בגדוד, אז ימנו מישהו אחר, ויש עירו גדוד בלי מגד. פלויני לא נבחר להיות ראש עיר, אז מישהו אחר יהיה ראש עיר. זה לא זה החידוש. נחמיה מבין שיש פה תפקיד היסטורי שאם הוא לא יעשה אותו, זה לא יקרה. לא יבוא אף אחד שיהיה מוכן לקחת על עצמו סיכונים פנימיים וחיצוניים, כמו שראינו בשבועיים האחרונים, כדי להתמודד עם הבעיה. לנו היא נראית בעיה טריוויאלית כל כך, לעשות כאילו, עושה חומה מסביב ירושלים, יש לך הצהרת כורש, לבנות בית מקדש, כנראה שזה לא היה פשוט. ואנחנו רואים גם היום, אתה רוצה להרוס איזה יישוב, וואלה, כל העולם עומד עליך, אין את השם, אין מקום לכתוב את האותיות של ישראל על המפה של העולם, אבל אתה רוצה להוריד איזה 10 פחונים של בדואים, כל העולם עומד עליך. ממש אנחנו רואים מה זה נבואה שנצרכה לדורות נכתבה. הספר הזה נכתב, זה נקראים ספרי שיבת ציון. זה ספרי שיבת ציון של בית שני, אבל זה שיבת ציון של ימינו. ממש כך הדבר הזה, אתה עושה א', אלה יוצאים עליך, אתה עושה ב', אלה יוצאים עליך. מזמינים אותך, תבוא לוועידת מדריד, תבוא לפה, תבוא לשם, נסה להתכנס וכו'. והוא ציווה את הבונים שמכאן ולהבא, זה מה שלמדנו בשבוע שעבר. אמרנו, זה הפרק על ההסדרניקים הראשונים בהיסטוריה, שמה הם עושים? שמכאן ולהבא יעשו במלאכתם כשהם חגורים נשק. נחל, נוח חלוצי לוחם. זאת אומרת, לעשות את הדברים הללו גם יחד. צריך לחזק את שיעור בית, הולכים להתגייס לנחל. אז צריך למחר בעזרת השם יבוא פה בבוקר רב בח הנחל, רב יונתן נהדר. לא שם שלו.
הוא גם כהן.
מה זה?
הוא גם כהן.
לא שאלתי אותו.
אנו שרים לו.
מה זה?
אנו שרים לו.
מה נהדר, מראי כהן גדול. טוב, יפה, לא, אני מבין שאתה כבר נכנסת למעלה של כיפורים כפורים, אז הכל הולך ביחד. ולמה יעשו במלאכתם כשהם חגורים בנשק, והבנאים נושא החומרים החזיקו בחרב, וציווה ששילתיהם יהיו מונחים על ידם ממש, והם תוקעים בחצוצרות, ממש מה שראינו בשבוע שעבר, מקצה כל המשימות, סליחה, מקצה כל 500 רגל נתן להם פקודה לתת סימן להם כשיופיעו האויבים, כדי שילחמו כשהם מזוינים ושלא יתנפלו עליהם והם אינם חמושים. הוא עצמו היה סובב את העיר בלילה ולא נתעייף, לא מעבודה ולא מחוסר אוכל ושינה, שכן לא טוב, כאילו מה שהנחה אותו, אלא מהכרח עשה זאת, לא מנחת, אלא מהכרח עשה זאת. שנתיים וארבעה חודשים נסע בעמל זה, כי במשך זמן זה נבנתה חומת ירושלים, והיא נגמרה בשנת 28 למלכות אחשוורוש בחודש התשיעי. וכשנשלמה החומה, הקריבו נחמיה והעם קורבנות לאלוקים על בניינה, ועשו יום טוב 8 ימים, והרגועים יושבי סוריה. יושבי סוריה, מה אכפת לכם? אתם האיראנים שיהודים יושבים בארץ ישראל. אכפת לכם, יושבי סוריה. מה מפריע לכם שבונים חומה בירושלים? להשמיד. זעמו כאשר הגיע להם השמועה לשמת בניין החומה. וכשראה נחמיה שהעיר מעוטת אוכלוסין, ביקש בית הכהנים והלווים לעזוב את ערי השדה ולעבור אל העיר ולהשתקע בה. הוא הכין להם בתים מכספו ואת העם העובד את האדמה. ציווה להביא את מעשרות הפירות לירושלים כדי שיהיה לכהנים ולווים תמיד במה להתפרנס ולא יעזבו את עבודת הקודש. הם נשמעו בשמחה לפקודות נחמיה, וכך נעשתה ירושלים עיר מרובה יותר באוכלוסין. הרבה מעשים טובים וראויים לשבח עשה נחמיה, ומת בהגיעו לשיבה. איש אציל וצדיק היה בטבעו, ודורש טוב לבני עמו בכל מאודו, והניח אחריו את חומת ירושלים למצבת נצח לו. אלה הדברים שקרו בימי המלך אחשוורוש. עכשיו, כל מי שיוצא מהרובע ויוצא בשער יפו, והסתכל למעלה בצד ימין, מטר אחרי שהוא יוצא משער יפו, מהמקום שבו יש את הדלתות, יראה שיש שם טבלת אבן גדולה מאוד, שבה מדינת ישראל מודיעה שסיכמו לשקם את חומות ירושלים וכו' וכו', בדיוק בתאריך שמופיע בספר נחמיה. רק שם כתוב, זה היה בשנת תשל"ד. תשל"ד זה 1970, שלוש שנים אחרי מלחמת ששת הימים. אבל היה פה מספיק זיכרון היסטורי כדי להבין שיש פה איזה סגירת מעגל. שיבת ציון, שיבת ציון. עכשיו, אם אתם באים מהעיר, אתם באים מרחוב יפו, אז כמובן שהאבן נמצאת בצד שמאל, ויש שם תיארוך וציטוט של כמה פסוקים מהדבר הזה, וזה מרגש. כשאתה לומד את נחמיה, ואתה מבין מה היה ואיך היה, ואתה נזכר ש-19 שנה העיר הזאת הייתה במצור, למרות שהיו הסכמי שביתת נשק עם הירדנים שמותר לבוא לפה, אז בהחלט ההרגשה הזאת, סגירת המעגל, היא בהחלט מיוחדת במינה. אנחנו רצים הלאה. אז הוא חושב שהם רוצים לעשות לו רעה. וישלחה עליהם מלאכים לאמור. זאת אומרת, עכשיו בכלל, יש פה בעיה, הגמרא בעבודה זרה דנה, אם אדם יודע, כן דניאל.
שאלה על מה שקרה לו הרגע. התיאור של בניית החומה הוא מתפרס לפני כמה פרקים, בהיקף מאוד נרחב. אבל פה מוזכר בדרך אגב, שהוא הכין להם בתים מכספו.
כן, כן, זה לא תנך, וזה לא פרשן של תנך. זה אדם שכתב את קדמוניות היהודים, כאילו הוא מתאר איזשהו סיפור. אז מבחינתו, אתה מבין, תחשוב שמבחינתנו, אתן לך דוגמה, קח איזשהו אירוע היסטורי מסוים ותנסה לחשוב בעוד 50 שנה איך יתארו אותו. זאת אומרת, כמה מתייחסים היום לעובדה שהיבשנו ביצות בעמק ישראל? עכשיו תחשוב שזה היו שנים, הייתה מלריה ואנשים מתו ואנשים באו ולא ישנו ולא אכלו ולא כלום. כשאתה תופש צעד לאחור ואתה צריך לתת איזושהי פרספקטיבה על ההיסטוריה, זאת אומרת, אני אומר, אפילו תחשוב על פוליטיקה. זאת אומרת, בסופו של דבר, איזה מקום תופס אירוע כזה או בחירות כאלה או אדם כזה או עניין כזה או משהו כזה? עכשיו יכול להיות שאדם היה 15 שנה שר הבריאות, אז כל מי שסובב אותו, הכל סביר העניין הזה, אבל בדברי ימי ישראל לדורותיהם, מי יודע איזה פסיק קטן זה יתפוס. זה דבר פה, זה איזושהי, בתוך שיבת ציון, בעיקר זה הצהרת כורש, בעיקר זה בניין המקדש. רגע, יש איזה אחד שמטפל גם בחומה, אז זה כאילו, הוא מתאר את זה פה, הוא מתאר את זה בקצרה, הוא לא צריך להיות נאמן לעניינים. עכשיו, יש פה שאלה שעולה, וזה הגמרא בעבודה זרה, לא נראה אותה כרגע, אבל תדעו שהיא קיימת פה בדף המקורות. האם אדם צריך או מותר או אסור לו להיפגש עם אנשים שהוא יודע שהם מבקשי רעתו? זאת אומרת, נחמיה יודע שהם מבקשי רעתו. האם מותר לאדם להיפגש עם אדם שהוא יודע שהוא לא אדם טוב, או שהוא צריך להתחמק מזה ולהתרחק מזה? ישראל שנזדמן לו עובד כוכבים בדרך, תופלו לימינו, תופלו לשמאלו, יש כל מיני דברים כדוענינו. רק אתמול בערב היה פיגוע דריסה נוראי. זאת אומרת, מתפנים עלינו כל מיני עובדי כוכבים שלא בדיוק באים לחלק לנו אוזני אמן. אז יש כל מיני הלכות וכל מיני דברים מה עושים עם האנשים הללו. בקיצור, אני עובר לפסוק ג' וטיפ טיפה בואו נעביר הילוך. וישלחה עליהם מלאכים לאמור, מלאכה גדולה אני עושה ולא אוכל לרדת, למה תשבת המלאכה כאשר ארפיה וירדתי עליכם? זאת אומרת, המפקד אף פעם לא מאחר, המפקד מתעכב, הוא עסוק. זאת אומרת, הוא אומר להם פה, תשמעו, מה זאת אומרת, הייתי בא לפגוש אתכם, הכל בסדר, אבל אני עסוק, לא מתאים לי, בוא נתבונן ובוא נראה מה לעשות ואיך לעשות וכו'. הוא לא רוצה לנתק מגע. זה גישה מאוד מעניינת. אנחנו כילדים או כצעירים, שמע, זה, בוא ניכנס, בוא נעשה, בוא. זה לא חכם. אולי בעוד שבועיים אני אצטרף אותו למשהו אחר. אני אומר, למשל, אדם שהוא חבר כנסת, אז מה, זה אומר שהוא צריך להתכותב עם כל חברי הסיעות האחרות? אולי מחר הוא באמצעות קשר עם מישהו יכול להעביר חוק, אני לא יודע מה, שנוגע להכנסת סחורות למדינת ישראל. מה החוכמה? צריך להיות הרומים ביראה. אז הוא אומר, מה, אני אגיד להם שאני לא רוצה לבוא כי הם רוצים להרוג אותי? אז בטוח שהם יהרגו אותי. אני אגיד להם שאני אסור, אני לא יכול כרגע להגיע. וממילא הוא דוחה את הדברים, הוא מייצג כביכול את האינטרס שלהם. למה תשבת המלאכה? לא כדאי לכם. זה צריך לגמור את זה, צריך לעשות. צריך לפעול בכל, בכל העניינים כולה. וישלחו אליי כדבר הזה 4 פעמים, ואשיב אותם כדבר הזה. 4 פעמים הם מבקשים להיפגש עם, 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 עם נחמיה, ו4 פעמים הוא דוחה אותם באותם סיבות. 4 פעמים, זה כבר נראה מוגזם. וישלח אליי סנבלת כדבר הזה 50 פעמים, את נערו ואיגרת פתוחה בידו. כל אחד מבין, עד עכשיו זה היו מיילים מוצפנים, עכשיו זה איגרת פתוחה. שולחים כאילו מכתב פתוח, נותנים, הכל כתוב, מה שרוצים ואיך רוצים בעברית של ימינו. עד עכשיו המגעים היו מגעים חשאיים, המגעים היו לא מפורסמים ולא ידועים לכולם. כאן רוצים להפחיד את כולם, לא רק את נחמיה, אלא להפחיד. יש כאן מימד של זלזול. כותב המצודת דוד, ומלבד הדבר הזה שלח עוד בידו איגרת פתוחה מבלי חותם. הוא כאומר, לא בסתר דיברתי, יכול הרוצה לקרוא, יבוא ויקרא, זה פתוח, אתה יכול להראות את הדבר הזה לכולם. עכשיו, מה כתוב בה? תופלים על נחמיה אוסף של האשמות. כתוב בה, בגויים נשמע, וגשמו, גשמו, שם של מישהו, אומר, אתה והיהודים חושבים למרוד, על כן אתה בונה החומה. אם אתה באמת רוצה להיות חבר שלנו, מה צריך חומה? מישהו שיש לו שכן מאוד קרוב נועל את הבית לפניו? מה עושים אנשים נורמליים? אתה תמיד משאיר מפתח של הבית אצל שכן, כי אתה חושב שהוא יבוא להזיק לך בבית? לא, אתה אומר, אחד הילדים, הוא חוזר מהצבא, זה מהישיבה, זה בא מפה, הוא בא משם, אולי לא יהיה מישהו בבית ואין לו מפתח. שיהיה לו מפתח אצל מישהו, אולי אתה בעצמך תשכח פעם את המפתח, שיהיה לך. אז אבל הם אומרים, אתה והיהודים חושבים למרוד, על כן אתה בונה החומה, ואתה עובד להם למלך כדברים האלה. זאת אומרת, אתה מבקש לבוא ולעשות את עצמך, ואתה עובד להם למלך. אם אתה בונה את החומה, אם אתה זה שנותן כסף, אם אתה זה שנותן עבודה שעושה את כל הדברים כולה, אתה בצורה סמויה ממליך את עצמך שאתה אחראי על כל העניינים הללו. עכשיו, לא גמרת בזה, יש לך גם איזשהו עניין רוחני, וגם נביאים העמדת. מי זה הנביאים? חגי, זכריה ומלאכי, אלה הנביאים. וכנראה לקרוא עליך בירושלים למור מלך ביהודה, ואתה ישמע למלך כדברים האלה, ואתה לך ונביאצה יחדת. שמע, נולדה לנו פה איזושהי ממלכה, בלי שאנחנו נרגיש, אנחנו רוצים לדעת מה קורה. הוא עונה להם, רבותיי, זו בדיה מתחילתה ועד סופה. וישלחה אליו לאמור, זה באמת רציני, בארבע מתחיל שיעור של הרב יצ רימון?
נשמע.
מה?
נשמע אם
היה
צריך. מה, הוא נמצא כבר?
נשמע,
נשמע בעצם. שנשמע זה יהיה מאוחר כבר. וישלחה אליו לאמור, לא, וישלחה אליו לאמור, לא נהיה כדברים האלה אשר אתה אומר, כי מלבך אתה בודם. הוא אומר, רבותיי, בצורה נחרצת, הוא עונה על הכל, והוא אומר, רבותיי, יש פה בדיה, אתם מעלילים עליי עלילת דם, אני רוצה להיות מלך, אני מחפש לעשות כל מיני עניינים, מאיפה הבאתם את העניין הזה, מה בדיוק קרה? כי כולם מיירעים אותנו לאמור, ירפו ידיהם מן המלחמה.
מן המלאכה.
ירפו ידיהם מן המלאכה ולא תעשה, ואתה חזק את ידיי. זאת אומרת, כל הפרשנים אומרים, אני לא מבין מה קרה, אתה צריך לחזק אותי, אתם צריכים לתת לי, אתם צריכים לתת לנו כוחות, אתם צריכים לתת לנו עוצמות לתוך כל ה... תראו רגע את המלבים בסוף דף המקורות למטה. ואתה תהווה להם למלך, הוא דברי סנבלת. רוצה לומר, הגם שהשמועה שנשמע בגויים אין בממש, על ידי שרואים בונים חומת דלתיים ובריאה, אין אומרים כן בדרך ומדנה, ושגם שגשם הערבי שאומר זה כבר אמר כן בתחילה, בית שרצו לבנות, אמר לא, על המלך אתם מורדים, ונחמיה לוחש לדבריו אז, וכל שכן התחר שעושה ברשות המלך. על זה הוסיף סנבלת, ואתה הווה להם למלך, אומר כדברים האלו, מילת אמר שבראש הפסוק נמשך לשניים, שמה שאתה עובה למלך, שזה שאתה עושה שלא ברשות המלך, שלא שם אותך רק לפיך, לא שתיקרא בשם מלך, מה פתאום תפסת פה את העניין הזה? זה אומר ומברר כדברים אלה שאתם רוצים למרוד במלך ולתכלית זה בניתם את החומה אתה על פי מה שכתוב ואתה עובד להם למלך זאת אומרת ש, 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 וגם הבאת הנביאים עשית כל מיני עניינים כדי שכל הדבר הזה יקרה ולכן הוא לא מקבל הוא לא מקבל את העניין ותראו את פסוק ת' כי כולם מיירעים זאת אומרת כתוב במצודת דוד לשעבר הייתם כולכם מפחידים אותנו ואומרים הרפו ידיכם מן המלאכה לא תעשה ואתה חזק את ידי זאת אומרת מה שאני מבקש ממך ואני מבקש ממך עכשיו אל תוסיף להפחיד אותי תחזק אותי עכשיו עוד התפתחות בעניין הזה רקע באותו זמן שכל הסיפור הזה מתרחש יש נביא שקר בשם זכריה שגם הוא מתנבא
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל